חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת אחרי מות קדושים, ונעמוד על הפסוק בפרשת קדושים שהוא עמוד התווך של הבית היהודי, החשיבה על השני. כותבת לנו התורה בפרק י' פסוק י' ח', לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. והגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד א' עמוד א', מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמיים, אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד הרגל אחת. דחפו בעמת הבניין שבידו, בא לפני הלל, גייר אותו. אמר לו, הלל אומר לו, דעלך סני לא תעביד לחברך. דעלך סני לחברך לא תעביד. זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור. בא הלל ואומר, אתה רוצה שאני למד אותך את כל התורה רגל אחת? כתוב בפרשתנו, ואהבת לרעך כמוך. פירושו, מה שאתה שונא לעצמך, אל תעשה לחברך. וככה באמת, תלמידו הגדול של הלל הזקן, רבי יונתן בן עוזיאל בתרגום יונתן, גם כן מתרגם את הלשון של הפסוק, ותרחמה לחברך, דמן עצני לך, לא תעביד לי. גם הוא מתרגם את הפירוש המילולי של ואהבת לרעך כמוך, מה שאתה שונא לעצמך אל תעשה לשני. ואת היסוד הזה של ואהבת לרעך כמוך, כך המשיכו גם תלמידיו האחרים, תלמידו הקטן של הלל הזקן, רבן יוחנן בן זכאי, שאנחנו פה קוראים בפרקי אבות, קראנו, חמישה תלמידים היו לו, ואמר להם, צאו, ראו איזו דרך ישרה, ורבי אלעזר בן ערך אמר, לב טוב, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך, שהוא אמר, לב טוב, כיוון שבכלל דבריו דבריכם. העיקר זה המפתח, והבסיס זה לב טוב, ואהבת לרעך כמוך. גם תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר בן הורקנוס, גם כן הוא אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, על אותו בסיס של ואהבת לרעך כמוך. וגם תלמידו של רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי עקיבא, שהוא אומר, מביא את זה רש"י את הספרה, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, הפסוק הזה הוא בעצם כולל את כל התורה כולה, ואנחנו רוצים להתייחס לעמוד התווך של הבית היהודי. יש לזה השלכות לכל מכלול החיים, אבל אנחנו נתרכז בנושא הזה. והשאלה הראשונה שצריך לשאול ולהבין, למה הלל הזקן, רבן של כל התנאים וכל אלה, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, הלכו באותו קו לפרש את הפסוק הפוך? התורה מדברת בלשון חיובי, ואהבת לרעך כמוך, תאהב אותו ותעשה לו כמו שאתה אוהב לעצמך. הם לקחו את הפסוק, הפכו אותו. מה שאתה שונא לעצמך, אל תעשה לשני. על צד השלילי, מדוע הם הפכו את ביאור הפסוק? שנית, מה הסיום של הפסוק, אני השם? מה ההסבר? מה הנימוק? אז אמנם יש את דברי החינוך במצווה רשמם א', שבדבריו מתורץ השאלה הזו, שהוא כותב, לא תיקום ולא תיתור, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אומר, השורשי המצווה שלא תיקום, זה בגלל שאדם שמאמין באמונה שלמה, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה, כך שאין שום אדם בעולם שיכול להזיק אותו, בלי גזרת הבורא יתברך. נמצא שגם כשחבר פוגע, זה לא הוא, הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא. ואם אתה מאמין באמונה שלמה של שזה מעט השם, אז אין שום מקום לנקמה ולטרוניה כלפי הזולת. וזהו אני השם. אל תיקום ואל תיטור את חברך, אלא ההפך, ואהבת רעך כמוך. כיוון שכל מה שקורה לך זה אני השם, זה לא הוא. כך מתבאר מדברי החינוך, נפלא מסר עצום. אבל אנחנו רוצים לבאר ביאור נוסף. ונקדים לכך מאזינים עיקרים. אם נתבונן במוסכמות החברה, אנחנו תמיד יש את המושג של אהבה. אדם אומר, אני אוהב אותך, אני אוהב ואוהב ואוהב. השפת האהבה הרחובית שמקובלת בחברה, זה בעצם משתמשים בה לכל מיני דברים. וניקח לדוגמה, אדם בדרך כלל נגיד אוהב מאכל מסוים, אוהב משקה מסוים, אוהב לטייל במקומות מסוימים, וכן זה הדרך. כל דבר הוא קורא לזה שהוא אוהב את הדבר הזה, אוהב את המוצר הזה. מה ביאורם של המילים האלה שהוא אוהב? האם באמת הוא אוהב את המוצר? האם באמת הוא אוהב את המשקה? זה לא נכון, כי המציאות היא, מה הוא עושה עם המאכל הזה, או עם המשקה הזה? הוא מחלה אותו, שותה אותו, אוכל אותו. אם אתה אוהב אותו, תשמור עליו. איפה האהבה? אלא ביאור המילולי של האהבה שהרחובית בעצם היא אנוכי. אנוכי, אנוכי. זה אנוכיות ממש. דהיינו זה ביטוי למה טוב לך. מה טוב לי? אני נהנה מהמאכל הזה. אז אני אוהב את זה, אני אוהב את עצמי. כי אני רוצה לתת לו את הסיפוק הזה, את ההנאה הזאת. אז אני אוכל את זה, אני שותה את זה, אני משתמש בזה. זאת אומרת, האהבה הרחובית שנשמע תמיד, הוא ביטוי בעצם לאנוכיות. ביטוי לאהבות העצמיות איך למלא את סיפוקו. זה המושג של אהבה הרחובית. אני אוהב את הבן אדם הזה, אני אוהב את החבר הזה. האהבה שלו זה אהבה מתוך האינטרסים, שבעצם יש לו איזה טובות הנאה שהוא נהנה מחברתו. וזהו האהבה שמתבטאת. התורה מלמדת אותנו שהמושג של אהבה זה לא זה. מושג אחר לגמרי מה זה אהבה אמיתית, כמו שנבאר. וכדי לבאר את דברי הלל הזקן, אז נאמר את ביאור דברי האבן עזרא. האבן עזרא, הוא שואל, למה צריך לכתוב בלמד, ואהבת לרעך כמוך? היה מספיק לכתוב ואהבת רעך. מה זה הלמד? הלמד הזה בא ללמד אותנו שהאהבה שהתורה מתכוונת, תאהב מה שלה לחבר שלך טוב. לא מה שלך טוב, אלא מה שטוב לחבר שלך. ואהבת לפי מה שרעך, זה הלמד. זה המסר של הלמד. לכן התורה הדגישה את זה בכוונה עם למד. והרמב"ן הוסיף עוד יותר, למה לא נכתב ואהבת ואהבת את רעך? אומר הרמב"ן, לא נכתב את רעך אלא לרעך, ואהבת את רעך. למה זה לרעך? אומר הרמב"ן, ללמדנו שהתורה מבקשת מאיתנו לעשות מה שטוב לרעך ולא מה שטוב לך. למה? כיוון שאדם בדרך כלל חי עם האנוכיות שלו. אדם אוהב את עצמו ואוהב את האנוכיות שלו, והוא מחפש בעצם את מה שטוב לו ואת ההנאות והסיפוקים שלו. לא זו האהבה שהתורה מבקשת. ולכן התורה מדקדקת בלי המילה את, ומוסיפה את הלמד כדי ללמד אותנו שהמושג של אהבה זה מה שאמר הלל הזקן. הלל הזקן אומר שמכוח הדקדוקים האלה הלל הוציא שהביאור שלא תתאה בכוונת התורה, ואהבת לרעך כמוך, פירושו של דבר, אני אוהב אותו כמו שאני אוהב את עצמי, הפירוש המילולי הפשוט, ואז הפשט הוא מה שטוב לי, שיהיה גם לך טוב. אבל אולי מה שטוב לך זה לא טוב לשני. למשל, אתה אוהב למשל מאכל מתוק, והשני אוהב מאכל חריף. ואתה אומר, תשמע, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי. אני אוהב מאכל מתוק, כך מתוק. הוא לא מסוגל אבל לאכול את המתוק. או ההפך, לא מסוגל לאכול את החריף, ואתה אוהב חריף. וכן זה הדרך בכל מושגי החיים. אז הפירוש הפשוט של הפסוק, אתה יכול לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך, ובזה לך אור אתה מקיים את המצווה? לא ולא. הלל אומר, לא זו כוונת התורה, שלא תתאה. אם אתה רוצה לעשות מבחן מה זה אהבה אמיתית, כל מה שלא טוב לך, אל תעשה לשני. כמו שאתה לא רוצה שיתנו לך דבר שאתה לא אוהב לאכול, כך אל תיתן שום דבר למה שהשני לא אוהב לאכול. ואם כן, מה פירוש האהבה אמיתית? אתה אוהב, כמו שאתה אוהב לספק את הדברים מה שטוב לך, אתה צריך גם את זה להעניק לשני. אז המפתח לזה והמבחן לזה, זה שכאשר אתה בודק שמה שלך לא טוב שיעשו, אל תעשה לשני. וזה הלל בא לבאר לנו את הגדר האמיתי של האהבה של התורה. לכן הוא היפך את הפרשנות בפסוק, כדי שנוכל להשכיל ולהבין את המושג הזה של אהבת התורה ואהבת לרעך כמוך. ואם נתבונן, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, עיקר המצווה הזאת כמעט אי אפשר לקיים אותה אלא באשתו שהיא כגופו. כי התורה אומרת לנו בפרשת בראשית, פרק ב' פסוק כ"ד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, גוף אחד. כמו שהגמרא מסכת יבמות בדף סמך בית עמוד בית אומרת, תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו. זאת אומרת שבעצם המושג של ואהבת לרעך כמוך כגוף אחד, כמעט בלתי אפשרי בלעדי האישה. וראיתי בספר טיב הקהילה, פרשת ויתחנן, שמביא את דברי הרב חיים ויטל. הרב חיים ויטל כותב בספר הליקוטים בפרשת עקב בסימן ח' שעיקר מצוות הנישואים באה כדי לקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, כשיאהב את אשתו כגופו. בגלל שזה קשה מאוד לקיים אותה בבן אדם זר, והאמצעי היחיד לקיים את המצווה הזאת זה על ידי אישה שהיא כגופו. וכשהוא מאמץ את זה והוא עובד על זה ובאמת הופכים כגוף אחד, זה יקרין לו גם וישפיע עליו גם כלפי אחרים. באמת הדברים מעשה מפורשים בירושלמי. הירושלמי במסכת נדרים בפרק ט' הלכה ד', הוא כותב על הפסוק לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אז אומר הירושלמי, איך אבידה הווה מקטה קופר ומחת סכינה לידי, תחזור ותמחה לידי, ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. מה ביאור הדברים של הירושלמי? הירושלמי אומר, הווה נתאר לעצמנו, בן אדם לוקח סכין לחתוך איזה חפץ, ובטעות חותך את היד השמאלית, האם יעלה על דעתו להתנקם ביד הימנית שפצעה לו את היד השמאלית? ברור שלא. למה? זה גוף אחד. הרי מה שהוא יעשה ליד הימנית, הוא יסבול, כי זה הכל אותו גוף. אז הוא עובר על זה בסלחנות, ומנסה להתמודד עם הפציעה ועם הפגיעה, אבל הוא לא הולך להחזיר נקמה. אומרת לנו, אומר הירושלמי, זה התורה אומרת, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אתה צריך להרגיש את השני, להגיע לדרגה כזאת, שתרגיש כמו גוף אחד. בגוף אחד אתה לא נוקם, כשהיד עשתה בטעות ליד השנייה, אתה לא הולך להתנקם, כי אתה מבין שהנקמה היא פוגעת גם בך שוב. אז ממילא אם אדם זוכה, מגיע למצב של ואהבת לרעך כמוך, גוף אחד, אז אין לא תיקום ולא תיטור. וזה כמעט אי אפשר לעשות את זה, כמעט ואי אפשר, כמו שאומר הרב חיים ויטל, אלא באשתו. כמו שמסופר, על הרב לוין, שפעם כאבה רגל לאשתו והלכו לרופא, הלך איתה לרופא, נכנסו לרופא, ואז הרופא שאל, נו, מה הבעיה? הרב לוין אומר, כואב לנו הרגליים. אוקיי, איזה רגל כואבת? אז הרב לוין מראה את הרגל של אשתו. אוקיי, ומה עם הרגל שלך? לא, הרגל שלי לא כואבת. אבל אמרת, כואב לנו הרגליים. אמר לו לרופא, ידידי היקר, כואב לאשתי הרגל, זה כואב גם לי הרגל. הכאב הוא משותף, זה גוף אחד. זה הדרגה שאדם צריך לשאוב ולשאוף, לשאוף להגיע אליה. זאת אומרת, להגיע למצב כגוף אחד שהוא מרגיש שכל צער וכל סבל שיש לאחד, זה משפיע על שני הצדדים. על פי זה פירשתי, מה שחזל תקנו לנו, בשבע הברכות שמברכים כל חתן וכלה, שמח תשמח רעים אהובים. והשאלות הן, למה כפל הלשון? רעים ואהובים זה הכל לשון אהבה, אז למה כופלים את הלשון? ודבר שני, למה אהובים, למה לא אוהבים? אלא התשובה היא, שבעצם כל זוג כשמתחיל את דרכו כדי לנסות לבנות את הבית, אז בהתחלה האהבה ביניהם היא רעועה, כמו שולחן רעוע, כי הרעות זה מסמל על אהבה קלושה, אהבה חלשה. מתחילים לאט לאט עד שנקשרים ועד שמתחילים להתחבר. אבל מה השאיפה שכל אחד צריך לשאוף? להגיע למצב של אהובים לא אוהבים. אוהבים זה פירושו של דבר אנוכיות, אוהב את עצמו, אוהב מה שטוב לו. אתה צריך להיות אהוב. מה זה אהוב? אהוב פירושו של דבר, אתה אהוב על השני. השני טוב לו בחברתך. למה? כי אתה חושב עליו, כמו שהתורה מדגישה ואומרת, אצל הקרובים ופניהם איש אל אחיו. רק אז השכינה שורה בבית הזה. כשכל אחד חושב על השני, כשכל אחד חושב על טובת השני, כשכל אחד מוכן לוותר בשביל השני, זה מה שיביא את השכינה לבית. זה אהוב. אתה אהוב אחד על השני, זה אהובים. אוהבים זה ביטוי לאנוכיות, שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את הדברים שלך, אתה אוהב האנוכיות שלך. אהובים, שכל אחד אהוב על השני, מרוב החברה כל כך נעימה שכל אחד חושב על השני, שכל אחד אהוב על השני. אז השכינה שורה, בזה פירשתי, או תירצתי את השאלה השנייה ששאלנו, אז מה הפסוק מסיים אני השם? זה הפשט. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם אתה תזכה להגיע לדרגה הזאת, שתהיה כמו גוף אחד, אתה ואשתך, אז אני השם שוכן איתכם בביתכם, יחד איתכם. כמו השכינה ששורה בבית המקדש, בין הקרובים שפניהם איש אל אחיו, ככה בדיוק כל זוג. כשאשר פניהם איש אל אחיו, והחשיבה של אחד על השני, אז זוכים שהשכינה שורה בביתם. לכן מאזינים יקרים, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו מובן היטב, חכמים הטביעו בנוסח שבע ברכות את ההדרכה הנכונה לכל זוג שבונה בית. חובה עליהם לדעת שאומנם עד הלום התחנכו והלכו בדרך התורה, אך כל אחד היה חי את החיים האישיים שלו. כל מעודו מעיינו היה דאגת עצמו וצרכיו, אבל ברגע שבונים בית, מכאן מתחיל פרק חדש בחיים. החיים המשותפים עם כל המשתמע מכך, לטוב ולמוטב. ובאותו בית מתחילים להיות שני רצונות, שני הרגלים, שני טבעים, מנטליות שונה, ועליהם לגשר ולפשר בכדי לחיות חיים משותפים ברוח טובה, באהבה ואחווה, שלום ורעות. והמפתח להצלחה בזוגיות זה נעוצה ביסוד של התורה. שהתורה מלמדת אותנו שכל אחד מבני הזוג צריך לדאוג להימנע מכל דבר שמפריע על השני. למרות שבשבילו זה טוב, והוא נהנה מזה. זה הבסיס לחיים המשותפים, שכל אחד מקריב מהרצונות האישיים שלו, כדי שיהיה טוב לשני. רק כשהולכים בדרך זו, אז הולך וצומח, מתפתח, הבית בדרך נכונה, זוגיות מצליחה, בונים בית לתפארת, אהבה ביניהם הולכת וגודלת, עד שהופכים לגוף אחד ממש, ואהובים זה על זה. לעומת אחרים, שלא הולכים בדרך התורה, לא מוכנים לוותר על הנאותיהם, ועל הרצונות שלהם, למען השני. כך שכל אחד מה הוא עושה? משתדל, מאמץ את הדברים שטוב לו, את הדברים שהוא נהנה מהם, וזה מה שהוא חי, וכל אחד כאילו חי לעצמו את החיים שלו. וממלא, מה קורה? הרי במציאות בני הזוג האלה, כל אחד בעצם סובל מהשני. זה דבר שגורם, הרי יש חושבים שמה אכפת לו, הוא סובל, זה בעיה שלו, שהוא לא מוכן לוותר, לא מוכן להתרגל למה שאני רגיל. הסבל הוא של שניהם. כשיש צער בבית לאחד מבני הזוג, אז הצער הוא משפיע על שניהם, כי לאף אחד לא טוב. והדבר הזה רק הולך וגורם לפירוט שהולך ומתרחב, ומגיעים למשברים, מחלוקות, מריבות, ולצערנו אף פעם אין עושר בחיים. ובדרך כלל גם מגיעים לצערנו גם לפירוק הבית ואת הזוגיות הזאת. הכל מתחיל בגלל שחיים עם הנוחיות העצמית, שכל אחד רוצה רק לפי הטובת הנאה שלו, הצרכים שלו. ולכן גם אם זה נראה שהוא אוהב, והוא אומר שאני אוהב את אשתי, זה לא אוהב, הוא לא אוהב, הוא אוהב את עצמו, לקבל, להשיג את כל הסיפוקים, מה שהוא רוצה ממנה. לא יותר מזה, זו אהבה שתלויה בדבר, וברגע שאין לו את הדבר, או שיש לו תחליף אחר, אז ממנו הוא מחפש גם סיפוקים אחרים, לצערנו הרב. זה ההרס של הבית, שהרבה הרבה טועים בדרך, ולא מבינים שהבסיס והתשתית לבית יהודי, זה על ברוח התורה. חייב כל זוג לקבל את ההדרכה, את ההכוונה, איך בונים את הבית? איך בונים את החיים המשותפים? לדעת להציב את העקרונות בחיים, ולדעת איך להעניק אחד לשני, איך לחשוב אחד על השני, איך לספק אחד לשני. זהו האהבה האמיתית, להיות אהובים זה על זה. וברגע שאדם עובד על זה, ולהבין שמהרגע שהוא מתחתן, הוא צריך להתחיל לבנות את הבית שלו על אדני התורה, אז לאט לאט, לאט לאט, במשך השנים זה הולך וגודל ומתעצם עד שממש מגיעים להיות אהובים זה לזה כגוף אחד. ולכן אומרת הגמרא, וזה הגמרא במסכת סוטה בדף י"ז עמוד א', אומרת דרש רבי עקיבא, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתה. מה פירוש? אחד שמוכן לזכך את עצמו ולוותר ולתקן את המידות שלו למען השני, אז ממילא אני השם, שכינה שורה ביניהם. אבל אם חס וחלילה, כל אחד לא מזכך את עצמו, לא מוכן לוותר על, על הרצונות שלו, על התאוות שלו, על התשוקות שלו למען השני, אז אש אוכלתה. זה מגיע בסופו של דבר לשריפה. זה הפשט למעשה בדברי הגמרא. כמו שהחידה מוסיף על זה, שבאהבת לרעך כמוך אני השם, כותב החידה בספרו חומת עינך בשמואל ב' פרק א', שאהבה בגימטריה זה 13. אז באהבת לרעך כמוך, אם יש אהבה בשני הצדדים של הבעל והאישה, אז יש לנו 13 אהבה של הבעל לאישה, אהבה של האישה לבעל, ואז יש לנו אהבה ואהבה 13, ו-13 זה 26, אני השם, בגימטריה שם השם. כאילו זוכים שהשכינה תשרה ביניהם, כי כל אחד הוא חצי גוף, וההשלמה היא בשני החצאים, ועל ידי זה יוצרים את שם השם ששוכן בתוכה. ראיתי מעשה נפלא, שסיפר הרב מרדכי רוט, אומר שפעם הוא פגש איזה ראש ישיבה גדול, שהוא חיפש שידוך לבת שלו. חיפש איזה בחור טוב. אמר לו, אז הוא סיפר לו אותו רושיבה, כל השטחנים חושבים שאני מחפש איזה בחור מתמיד, למדן, עוצמתי. גברי רבה. אמר לו, לא. אבל האמת אני מחפש, לא. מחפש מידות טובות, זה מה שאני מחפש. לא רוצה את הלמדנות ולא רוצה את הגדולה, אני רוצה את המידות הטובות. הוא אומר לו, אני אספר לך, באמת בבת הראשונה שלי, הלכתי, חיפשתי איזה בחור מיוחד, המתמיד הכי גדול בישיבה. חיפשתי, ובאמת השקעתי עליו. אמרתי, אני מוכן בשבילו הכל, קניתי לו דירה, נתתי לו הכל. ממש השקעתי את כל מאודי בשבילו. והוא אומר, מה קרה? אחרי כמה, 5 שנים, ביום בהיר, הבת שלו מצלצלת אליו, ואומרת לו לאבא שלה, אבא, אני חייבת להגיד לך, שמחרת אותי לשפחה. מה קרה? למה, מה עשיתי? לקחתי לך את הבחור הכי מעולה, הכי מובחר, מתמיד, עצום. אמרה לו, אבא, אתה צריך לדעת, 5 שנים אנחנו נשואים. יש לנו כבר 4 ילדים. ואני עובדת כל יום 9 שעות. ואחר כך כל הבית עליי. והבעל הזה לא מעניין אותו כלום, 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 כלום מהבית. הוא רק עם עצמו. הוא הולך לכולל יושב ולומד. ואחר כך כולל ערב יושב ולומד. אין שום הושטת יד מינימלית. אני כבר קורסת, לא מסוגלת. ניסיתי לדבר איתו, מה הוא אומר לי? מה, את רוצה שאני אפסיד את הכל אל ערב? אז אמר לו הראש שיבה, אתה רואה? זה מתמיד. כאילו הוא התחתן עם סטנדר, הוא לא יודע שהוא התחתן עם אישה, אין לו בכלל רגש, התחשבות, התייחסות, זה הבעיה של למדנות. מה חשוב? אני מחפש רק מידות. אמר לו, אני תלמיד של הרב אוירבך. הרב אוירבך, בדרך כלל הרי כשנפרדים בפטירה, אז כל אחד הרי מבקשים מחילה, סליחה וחפרה, שאולי פגענו ובדי ציירנו וכו'. אומר, אתה יודע מה הרב שלמה זלמן אוירבך בלוויה של אשתו אמר? אמר, אין לי מה לבקש ממך, סליחה, אני יודע, כי אף פעם בחיים שלי לא פגעתי בך. זה בן תורה. אתה יכול להיות גדול, אתה יכול להיות למדן, אבל זה לא סותר למידות. כשאין מידות, אין הערך לכל התורה כולה. דרך ארץ כתבה לתורה. אלה דברים שלצערי אני מכוח תפקידי, כמה מקרים כאלה נפגשתי. לצערי, שהרבה כאלה בתצדקה של תורה ושל עמל תורה ושיעורי תורה והכל, העיקר לא לעזור הבית ולא להושיט יד לאישה ולא להתחשב בה, לא לדאוג לה, לא לתת לה את תשומת לב ולא לחשוב עליה. איפה ואהבת לרעך כמוך? זה כל התורה כולה. המפתח של החיים, עמוד התווך של הבית היהודי, מוריי ורבותיי, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. כדי להצליח בזוגיות, הדבר הראשון זהו החלק שמתחילים בחיים המשותפים, שיהיה פניהם איש אל אחיו. כל אחד ישתדל לוותר למען השני, כל אחד ישתדל לחשוב על השני, מה טוב לו, מה מפריע לו, מה מציק לו, וזה החוכמה. ששניהם מגיעים להבנה כזאת, להכרה כזאת, זה המפתח לבנות בית, בית של תורה, בית של עושר, בית ששורה בו השכינה, בית שיש בו ברכה והצלחה. אבל חס וחלילה, כשבאו אליי כאלה זוגות, אני מקבל טלפון מאישה ואומרת לי, אני לצערי הרב, 15 שנה נשואה, אני רוצה רק להתגרש, אני לא מסוגלת יותר להמשיך על את החיים. לא מעניין אותו ממני, לא רואה אותי, לא התחשב בי, לא מושיט יד. כל היום זה ספר וספר וספר. כאילו הוא התחתן עם ספר, הוא לא התחתן עם אישה. אי אפשר כזה דבר. זה לא דרכה של תורה בכלל. כדי להצליח בלימודים, כדי לגדול בתורה, צריך קודם כל דרך ארץ, מידות טובות. וזה הבסיס לכל בית יהודי. כל אחד שזוכה ללכת בדרך התורה, אז זוכה לשלום בית אמיתי. לאושר אמיתי. האהבה היא שאתה תדע המבחן שלה שטוב לשני. לא מה שאתה אוהב, אלא מה שאהוב כלפי השני. אתה תהיה אהוב כאשר אתה חושב מה טוב לשני. בידסני הלך לא תעביד לחברך. אבל כשחיים במושגי האהבה המסנברת, הרחובית, אש אוכלתו, אש אוכלתו, רחמנא ליצלן, אין שפע, אין ברכה, אין שלום בית. אין שכינה, אין כלום בבית. לכן מאזינים יקרים, כל אחד, בכל שלב בחיים, גם אם בשלבים הראשונים לא הצליחו לעשות, כל שלב בחיים תמיד אפשר להתחיל מחדש, ולנסות לבנות את הבית עם החשיבה על השני. בראש מעייניו הדאגה, בא לאכול לישון, לא מעניין אותו. האישה קמה מוקדם לעבודה, לא מעניין אותו, הוא ישן, זה יכול להיות גם הפוך. אבל הכל זה אותו דבר, הבית, הילדים, הכלים, הצרכים של הבית, הדברים שמפריעים אחד לשני, שזה מציק אחד לשני, תוותר בשביל השני. זה הדרך כדי שהשכינה תשרה. זה הדרך כדי לזכות שהבית יהיה בו אושר, יהיה בו אהבה ואחווה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, והיו לבשר אחד. השאיפה צריכה להיות כגוף אחד, שאז ממילא אם זה גוף אחד, אז כל טובה וטובה שאתה עושה, אתה צריך להבין אם זה טוב לכל הגוף או לא טוב לכל הגוף. זה המבחן. ירצו שנזכה כולנו שלקיים את המצווה בשלמותה, כל זוג וזוג בבית שלו, ונזכה גם לאחרים כלפי אחרים, לקיים מצוות עשה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך, כגוף אחד, ואז נזכה בעזרת השם לשפע, לברכה, להצלחה, לשכינה שתשכון בינינו תמיד, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.